נעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו מפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחיכם המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאול את אחיכם המאזינים, 03-500-93-93, 03-500-93-93, או לחילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר, רצוי לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם עזרת השם בלונדר מיד בתחילת השעה הראשונה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתח לכרתי, לא נפנה שנודה לעוסקים על המלאכה, טכנאי פנחס בינדר, המפיק נתי שולמן, תודתנו נתונה להם מראש ותהי מזכורתם שלמה מעם השם. כולנו תפילה להשם שהקדוש ברוך הוא יבנה בית קודשי ותפארתנו במהרה בימינו, לצערנו זה עוד לא קרה, ואם זה לא יקרה עד מחר בבוקר, אז יש לנו מחר צום עשירי בטבת. צום עשירי בטבת זה הצום של תחילת החורבן על ירושלים, ואכן אף על פי שהוא חל ביום שישי, צמים בו. צמים בו וקוראים פרשת ויחל, כמו שמבואר בסימן תו קופנון, שאף על פי שזה חל ביום שישי, צמים, לא אומרים במנחה תחנונים, ולא אבינו מלכנו, אבל בתפילת שחרית אומרים תחנונים כרגיל. הצום הזה של עשרה בטבת, שבו התחיל המצור על ירושלים, נחלקו בראשונים מה היה קורה אם הוא היה חל בשבת, אם היה צריך לצום בו. אז באמת שיטת הרמב"ם והשולחן ערוך בסימן תף קוף נון, שלא היה צריך לצום בו, אבל שיטת הראב"ד ועוד שכן צריך לצום בו, מדוע? אז החתם סופר מסביר, מכיוון שידוע שבשבת לא צמים על צרות שהיו. אבל הצרות שלא היו כן צמים, כמו שמובע בסימן רשפי ח'. אז ממנו אומר החתם סופר ש... מכיוון שכל שנה, מכיוון שבזמן שנחרב בית המקדש התחיל החורבן, התחיל המצור לירושלים בעשרה בטבת, זאת אומרת שבעשרה בטבת זה היה יום הדין בשמיים על חורבן בית המקדש של אותה שנה. בעשרה בטבת ישבו בשמיים באותה שנה והחליטו שהשנה מחריבים את בית המקדש. כמובן שאם ישראל היו חוזרים בתשובה זה היה מתבטל, אבל זה לא קרה לצערנו. לכן אומר חתם סופר, כל שנה באותו היום יושבים בשמיים ומחליטים האם השנה יבנה בית המקדש או לא. דהיינו מחר עשרה בטבת, יום שישי, ערב שבת קודש, תפשין פי דלת, בשמיים יחליטו האם השנה יבנו את בית המקדש או לא יבנו את בית המקדש. ולכן צריכים להתאמץ מאוד בתפילה ביום הזה, ולכן שיטת הראב"ד שצמים גם אם היה חל בשבת, כי זה על צרות שלא יהיו. לבטל צרה שלא תהיה כמו תענית חלום, אז כן צמים בשבת. הכל פנים איך שלא יהיה זה לא נפקמינה, כיוון שלפי קביעת ה... מועדים והחודשים והזמנים לעולם לא יכול לעשרה בטבת ביום שבת. על כל פנים, מה שכן אנחנו יודעים שהיום הזה הוא יום חשוב מאוד, ולכן צריך להתאמץ בו בתפילות ובתחנונים לבורא עולם שיחליטו בשמיים שהשנה בונים את בית מקדשנו ותפארתנו, ועם אלה יגלה כבוד מלכות השם בעולם, ועם אלה יגמרו כל הצרות, ועם אלה והרם קרן ישראל עמך, וממילא, והרם קרן משיחיך, וממילא, חיילים לא ימותו, וממילא, כל האויבים שרוצים ברעתנו יאבדו מן העולם, הכל יסתדר. אז צריך להתפלל על המוקד. צריך להתפלל על הנקודה העיקרית, שזה בעניין קודשי ותפארתנו, שזה יחליטו מחר בשמיים מה יקרה השנה. צום עשירי בטבת, כפי שאמרנו, אפילו שאוכל ביום שישי, צמים בו ומתענים בו כרגיל, ובתפילת שחרית, אומרים תחנונים, אומרים אבינו מלכנו. דרך אגב, אבינו מלכנו, בני אשכנז נהגו לומר את זה בצומות, אבל התקופה הזאת היא, גם בכל התקופה, לאו דווקא בצומות, צריך לומר אבינו מלכנו. אחרי תפילת שחרית, ואחרי תפילת מלכה. ולפחות, או אחרי שחרית או אחרי מלכה. וגם במקומות שקצת מזדרזים ומערים, התאמצו להגיד אבינו מלכנו, ולא להתייחס לתיכא דציבורא, כי זה הדבר שיכול להציל. כשאנחנו אומרים אבינו מלכנו, זה בדיוק כל הדברים שאנחנו צריכים לעת הזאת. אם נתבונן היטב באמירה של כל אבינו מלכנו, זה בדיוק הדברים שאנחנו צריכים בעת הזאת. ויש לנו חיילים שנמצאים בשדה הקרב, שמחרפים נפשם, ונמצאים בסכנת נפשות, ויש לנו שבויים שנמצאים בסכנת נפשות, ויש לנו כל עם ישראל שנמצא בסכנת נפשות. ויש לנו את הרמב״ם שאומר שבעת צרה יש מצוות עשה דאורייתא לזעוק להשם, אז לפחות אם לא עושים תפילות מרובות כל יום, כמו שעשו בתחילת המלחמה, לפחות האבינו מלכנו הזה צריך להשאיר. זה לא לוקח הרבה זמן, זה 5 דקות בתפילת שחרית, 5 דקות בתפילת מלחה, וצריך לומר אותו, ולכן גם מחר לומר אותו כמובן, לא רק בני שכנז, אלא גם בני ספרד בתפילת שחרית. אבל בתפילת מלחה לא אומרים תחנונים. אומרים אמנם עננו, לשליח ציבור בין גואל רופא וליחיד בשומע התפילה, אבל תחנונים, דהיינו תחנו ונפילת אפיים, לא אומרים בתפילת מלחה, בגלל שזה אחר חצות היום, זה כבר יש תארת קדושת שבת. אבל כן קוראים פרשת ויחל, כפי שכותב הרמה בסוף סימן תף כופנון, וכי שהבית יוסף שם כותב שככה המנהג, קוראים פרשת ויחל. אלא שצריכים להקפיד, להזדרז, לומר ולהתפלל תפילת מלחה עם פרשת ויחל ועם נשיאת כפיים מבעוד זמן. זאת אומרת, ביום שישי רגיל בדרך כלל בתי כנסיות מתפללים 20-25 דקות לפני שקיעה תפילת מלחה. ביום שישי הזה אי אפשר לעשות ככה, כי אז אנחנו נגרים גם עם פרשת ויחל וגם עם נשיאת כפיים לתוך בין השמשות, שזה לא לכתחילה, וגם אנחנו מתאחרים יותר מדי עם הצום לתוך השבת, שגם זה לא לכתחילה. לכן צריכים להקפיד שביום הזה, דהיינו מחר, להתפלל תפילת מלחה קצת מוקדם. שעה 4, 4 ו-10 להתפלל תפילת מלחה, כדי שנספיק גם את קריאת ויחל וגם את כל התפילה עם החזרה ונשיאת כפיים, הכל נספיק לפני שקיעת החמה. יש כאלה שרוצים להתפלל יותר מדי מוקדם, כדי שלא יהיו בתענית בתוך השבת. נכון שאסור לאדם להתענות בשבת, בוודאי שאסור להתענות בשבת, בוודאי שצריך להזדרז מחר גם מתפילת מלחה וגם מתפילת ערבית, כדי להגיע לבית משהו יותר מוקדם ולא להתאחר יותר מדי. אבל ברגע שמקדימים תפילת מלחה יותר מדי מוקדם, נכנסים פה לשאלה של נשיאת כפיים, דהיינו ברכת כהנים. האם אפשר לומר ברכת כהנים בזמן כל כך מוקדם או לא? כי ידוע מה שפסק מרן השולחן ערוך בסימן קכ"ט סעיף ב', שברכת כהנים בתעניות אומרים אותה רק סמוך לשקיעה. ויש בזה 3 שיטות, מה זה נקרא סמוך לשקיעה? יש אומרים תוך 0.5 שעה לשקיעה, יש אומרים מפלג המלחה, שזה 1:15 לפני צאת הכוכבים, זה בערך בשעה 3:50, יש אומרים מזמן מלחה קטנה, שזה 2:30 לפני הלילה, ויש אומרים מתפילת מלחה גדולה, 4 שיטות. למעשה, המובחר ביותר זה רק 0.5 שעה לשקיעה. אבל גם אם לא היו 0.5 שעה לשקיעה, אלא קצת יותר, דיינו זמן פלג המלחה, שזה 3:50, יותר נכון 3:51 בירושלים, 3:53 באזור המרכז, אז גם כן אפשר לומר ברכת כהנים. אבל לפני, ככה מחרים הפוסקים, כך כתוב בבן ישחי ברב פעלי, וכך כתוב גם באור לציון, שגם בזמן של פלג המלחה, נכון שלכתחילה עדיף תוך 0.5 שעה לשקיעה, אבל גם בזמן של פלג המלחה, אפשר לומר ברכת כהנים, שכפי שאמרתי שזה 3:51, 3:53. לפני הזמן הזה, האם לומר, דעת מרן הרב עובדיה זצ"ל בחזון עובדיה, שלהקפיד על 0.5 שעה תוך השקיעה. והוא אומר שאם זה לפני 0.5 שעה, לא לגון ברכת כהנים. הוא אומר, מי שאומר, יש לו מה שיסמוך. אבל לא להגיד. יש שיטות בפוסקים, מרן רב שלום וזמן אורבך ועוד, שאומרים שעדיף שזה יהיה מפלג המלחה, אבל גם אם זה לפני כן, אם זה תוך זמן מלחה קטנה, זמן מלחה קטנה זה 2:30 לפני צאת הכוכבים, זאת אומרת, אם צאת הכוכבים זה בשעה 5, אז 2:30 לפני צאת הכוכבים זה בערך השעה 2:30, 2:45. לפי שיטתם, גם מאז כבר אפשר לומר ברכת כהנים. אבל כמובן שאנחנו לא נכנסים למחלוקת הזאת, ולכן צריכים להשתדל לקחת את השיטה המובחרת, שזה תוך 0.5 שעה לשקיעה, וגם הקף החיים כאן בסימן קכ"ט סעיף ב' ככה אומר, קכ"ט סעיף א', זה תוך 0.5 שעה לשקיעה, גם הבן ישחי ברב פעלים אומר שככה לכתחילה לעשות, כאן בחומר לפי החזון עובדיה שחייב לעשות ככה. ולכן אלו שמקדימים תפילת מלחה יותר מדי מוקדם, שמעתי המקומות שרוצים להתפלל ב3:15, 3:30, אז יוצא שבעצם או שהם מפסידים ברכת כהנים, כי הם לא יעשו, כי זה יותר מחצי שעה לפני השקיעה, השקיעה ב-4:40, הם יסיימו הרבה לפני 4:10. או שיכנסו למחלוקת, אז לכן יותר נכון להתפלל בשעה 4, ואז מתחילים את התפילה ואומרים ויחל והכל, ומגיעים תוך חצי שעה לשקיעה בברכת כהנים. אבל מי שבכל זאת מתפללים לפני כן, ונמצאים בברכת כהנים לפני חצי שעה מהשקיעה, דנו לפני השעה, השקיעה ב-4:40, אז לפני השקיעה, לפני השעה 4:10, אז לפי החזון עובדיה באמת, יותר נכון שלא לומר ברכת כהנים. לפי שיטת הרב בן שחי והר לציון, ועדיין לפי רב שלמה זלמן אוירבך, והשבט הלוי, כן אפשר לומר ברכת כהנים, כי זה עדיין בפלג המנחה, וכמו שאמרתי, יש כאלה אפילו מקלים לפני כן. החזוני, שהוא הקל עוד יותר, ואומר שגם בזמן מנחה גדולה אפשר להקל, לא נוהגים ככה, רק בבית מדרשו ותלמידיו של מרן החזון איש, ככה נוהגים. אבל בכל מקום צריך לדעת שכל הדין הזה של ברכת כהנים, שרק בזמן פלג המנחה או חצי שעה לשקיעה, זה רק דין שהוא לכתחילה. זאת אומרת, שאם אנחנו מציעים לפני הזמן הזה, הכהנים לא עולים, אבל אם עברו ועלו, אז פוסק השולחן ערוך בסימן קכ"ט סעיף ב' שלא לא, לא יורדים, לא יורדים מהדוכן. אבל לכתחילה ודאי שלא עולים, ואם מתפללים מוקדם, אז כפי שאמרנו, לא ברכת כהנים, מה זה מוקדם? או לפני פלג המנחה, כמו שאמרנו, או לדעת המקילים לפני מנחה קטנה, לא אומרים ברכת כהנים. אלוקינו ואלוקי אבותינו, בני אשכנז נוהגים לומר, בני ספרד לא נוהגים לומר. אז מה שאני רוצה לומר, שלא צריכים להקדים כל כך את תפילת מנחה, בשביל הנושא הזה שלא ניכנס חלילה איזה דקה לתוך השבת בתענית. אפשר בהחלט להתחיל להתפלל בשעה 4:10, וככה מסיימים את תפילת המנחה מספר דקות לפני השקיעה, נגיד משהו כמו 10 דקות לפני השקיעה, אומרים קבלת שבת, מזדרזים עם הדרשה, ואז מתפללים ערבית או בתוך בין השמשות או בצאת הכוכבים, לא מעריכים יותר מדי מתפילת ערבית, וככה מגיעים לבית, פחות או יותר, בצאת הכוכבים, 20 דקות אחרי צאת הכוכבים. זה לא איסור שאנחנו עדיין מעונים בשבת, כי מפורש בשולחן ערוך, בסימן רמ"ט, סעיף ג' וד', שכל האיסור להתענות בשבת זה רק אם אדם מכוון לשם תענית בשבת, אבל אם אדם מתענה ביום שישי, והוא נכנס לשבת כשהוא מעונה ולא נשאר בכוונה בתענית, הוא פשוט עדיין עסוק עם התפילה, אין בזה איסור. אז לא להאריך יותר מדי, כי צריך לקצר את הזמן של התענית ביום השבת, אבל לא בשביל זה צריך להתחיל את התפילה כבר מ3:30 ולהיכנס לספק של ברכת כהנים. אומרים ברכת כהנים, לא אומרים ברכת כהנים. לכן יותר נכון להתחיל בשעה 4:10, להזדרז איפה שאפשר להזדרז, וככה נמצאים על הצד הטוב ביותר בכל הבחינות. אז זה לגבי ברכת כהנים, לגבי קריאת ויחל. אם באמת התאחרו, יש כאלה הרי תמיד כל דבר אצלם ברגע האחרון, והגיעו לבין השמשות, ואחרי השקיעה, ושואלים האם לומר ברכת כהנים או לא, אז כל זמן שנמצאים תוך בין השמשות, היינו תוך 13:30 דקות לשקיעה, השקיעה היום זה 4:40, 42, תלוי איפה, יש כאלה 38 אפילו, תוך 13:30 דקות, תוך 13 דקות, כי עכשיו 13:30 זה כמו 13, בגלל שהימים קצרים. תוך 13 דקות לשקיעה, אפשר עדיין לומר ברכת כהנים. ויותר מזה, גם קריאת ויחל, אם יתאחרו והגיעו לזמן הזה, אפשר לקרוא. אבל פה זה בעייתי, כיוון שאם יקראו ויחל, אז לא יספיקו לסיים תפילת מנחה לפני צאת הכוכבים. אז בכזה מצב עדיף לדלג על ויחל, לא לקרוא ויחל. נגיד ציבור שבאו, ומתחילים להתפלל תפילת מנחה 5 דקות לפני השקיעה. אם יקרו ויחל, עד שיוציאו ספר תורה, עד שיקרו, עד שיכניסו, עד שיסיימו תפילת לחש, תפילת חזרה, ודאי שזה יהיה כבר בתוך צאת הכוכבים, זה ודאי לא טוב. אז בכזה מצב, עדיף לדלג על קריאת ויחל. אלא אם כן התחילו לפני כן, והם עדיין ממש בסוף של ויחל, אז בכזה מצב נאמר להם לסיים, ונזדרז עם תפילת מנחה, כדי לסיים את תפילת הלחש לפני צאת הכוכבים. זה דבר שהוא הכרחי, זה דבר שהוא חייב. אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים, אבל להתאמץ בתפילה ביום הזה, כפי שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא ביום הזה יחליט על בניין בית קודשנו ותפארתנו, שהשנה בעזרת השם ייבנה במהרה בימינו, בלחת, בקלות, ושיסיר מעלינו את כל הצרות. אבל סדרם של דברים, כפי שאמרנו, תפילת שחרית כרגיל, עם אבינו מלכנו, גם לבני ספרד, בגלל עת המלחמה, תפילת מלחמה בלי אבינו מלכנו ובלי תחנונים, דרך אגב, אם רוצים לומר אבינו מלכנו במלכה, יכולים להגיד רק נדלק כל אמירת חטא ואבון. כמו אצל בני ספרד, לא אצל בני אשכנז. אצל בני ספרד אפשר באות הזאת להגיד גם בערב שבת אבינו מלכנו, אם יש זמן. לדלק כל אמירת חטא ואבון. תפילת מלכה לא אומרים, כפי שאמרנו, תחנונים וכדומה, ויחל כרגיל, עננו כרגיל, ונשתדל להזדרז כדי שהציבור יגיעו לביתם משהו יותר מהר. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, אלה מספרי הטלפונים שלנו כאן באופן לשעותיך המאזינים, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים עיקרים, 03-593-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאול אחר המאזינים. בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
כן, שלום
וברכה. שלום.
אני רציתי לשאול לגבי שבת, אם אני עושה עכשיו לחמם בשבת, למשל לחם, לחמם לחם. עכשיו, אני, יש לי בלך על הגב. יתמש בפח, פח על הגז. שאלה, איזה אופן אני יכול לחמם לחם בשבת, שזה ודאי, שזה מותר לכל הדעות.
יש לך בלך.
בלך.
הבלך דלוק לו לאהבה אחת, בדרך כלל זה האמצעית.
אצלי זה בצד, לא.
יש כאלה שעושים את האמצעית, יש כאלה שעושים את הימנית או את השמאלית, לא משנה, זה לא כל הלאהבות.
כן, כן.
מותר לך? מותר לך לחמם לא כנגד הלהבה, אלא בצד השני. אם אתה מחמם לא כנגד הלהבה.
ולהניח על הבלך בעצמו?
על הבלך בעצמו. מעיקר הדין מותר לך להניח, אם אתה לא מניח כנגד האש. זה לא נקרא מחזיק המבשל, כיוון שמחזיק המבשל... אני אסביר את הכל. מחזיק המבשל זה רק המקום שדרך לבשל. הדרך לבשל על הבלך זה כנגד האש ולא במקומות אחרים. ולכן מעיקר הדין זה מותר. בפרט שמדובר בלחם שיש שיטות בראשונים, כפי שמביאה בית יוסף והרמ"א בראשון ג' סעיף ג', שכיוון שדרך לחם אין דרך לחמם אותו על כזה מקום, אלא רק לבשל שם, אז עוד יותר סיבה להקל. זה עיקר הדין. אלא מה? שיש פסקים שמחמירים. מרן הרב אליושיב הוא מחמיר בדבר, והוא אומר שכמה שכל הבלך זה יחידה אחת, אז לכן כשלא כנגד האש זה כמו כנגד האש, וזה נקרא מרזיקי מבשל. אז אם אתה רוצה לצאת את השיטה הזו, מה שצריך לעשות זה לשים איזה תבנית הפוכה שלא כנגד האש, בבלך שלא כנגד האש, ועל זה לחמם. למה אני אומר תבנית הפוכה? למה אני לא אומר טס מתכת? כי יש עוד חומרה שגם החזוניש וגם הרב אליושיב מחמירים, שהם אומרים שאם אתה שם איזה משהו שאין לו הפסק אוויר, אז הוא מתבטא לפלטה, מתבטא לבלך. לכן לפי שיטתם, אתה צריך שיהיה הפסק אוויר, תבנית הפוכה או משהו, ולא מועיד סתם איזה רשת או טס מתכת. אבל זה חומרה על חומרה.
אבל אני תמיד יודע, שלפי החומרה הזאת, הפיר שהפיר יהיה מלא דווקא. סתם פיר הפוך, אז אין לזה תועלת. שרק זה שלפיר שמלא בתבשיל, אז אפשר להניח על הפיר.
לא. ברגע שאסיר מלא בתפשיל, בוודאי שאפשר להניח עליו.
נכון.
גם אם אסיר לא מלא בתפשיל, אם הוא
אפשר להפוך תבנית על האש,
אם אתה הופך תבנית לא על האש, לא. אמרתי, לא על האש.
על הבלך כנגד האש.
על הבלך שלא כנגד האש. על הבלך שלא כנגד האש. או פלטה חשמלית. אם אתה הופך שם תבנית, זה מותר גם לשיטת החזוניש והרב אליושיב. אבל זה חומרה על חומרה. מעיקר הדין אמרתי, אפילו שלא כנגד אש ישירות מותר. ועוד חומרה, אם אתה עושה שלא כנגד אש, על טס מתכת גם כן מותר. אבל חומרה על חומרה, להחמיר גם את החזוניש וגם את הרב אליושיב בכל הצדדים, לשים תבנית הפוכה, שלא כנגד אש.
הבנתי, אבל בעיקרון, הרב אמר שתבנית הפוכה כנגד האש, אז יש בית את החומרה של
החזוניש,
שזה לא מועיל, כי רק
סיר
מלא.
כן.
אבל תמיד הפוכה שלא כנגד האש, אז זה כבר לא...
זה גם לפי החזון של הרב אליושיב מותר, כן.
ברור? עכשיו שאלה... כן, כן, עכשיו שאלה שהיא לא בהלכה, רציתי לשאול אם יש איזה ספר של הרב על הלכות שבת, כמו הספרים על המועדים שאמור לצאת.
כן. בעזרת השם, תוך בעזרת השם שבוע, שבועיים, יצא ספר חדש על הלכות שבת, לפי סדר הסימנים, משין ב' עד סימן שין י"ב, כל לוח המוקצה, כל גולל מבוא ללכות שבת, בצורה מסודרת, הלכה למעשה, לא כמו שאלות ותשובות שיש לנו שתי חלקים, אלא הלכה למעשה, הלכות שבת, הלכה למעשה, בצורה מסודרת, לפי הסימנים, לפי הנושאים.
אני חשבתי שביום שזה יצא, אני פשוט אלך לחנות ויקפוד ברחוב.
טוב, קודם כל צריך לראות את הספר כדי לדעת אם יש מה לרקוד. אז קודם כל תראה ואז תחליט.
אם זה כמו המועדים, אז אפשר לרקוד ברחוב, מרוב שמחה.
קודם כל צריך לראות את הספר ואז להחליט איך לרקוד ואם לרקוד. בסדר, קודם כל צריך לראות, שבי הזה. בסדר גמור.
טוב, יש לך כוח גדול הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב,
ערב מצוין.
רציתי לשאול אם בשבת נפל לשון הראשי שאני חושב כבד
עוד פעם, לא שמע אותך טוב שוב פעם?
אני שואל אם נפל לשון הראשי של הבית
כן, כן
בשבת כן. מה הפתרונות, הלבידורים, מה אפשר לעשות?
אם נפל המתג הראשי של החשמל בבית, אז תלוי מה המצב של בני הבית. אם יש בבני הבית מישהו שהוא חולה, אפילו חולה שאין בו סכנה, שהוא זקוק לחימום של מזגן, או שהוא זקוק למים חמים, או שהוא זקוק לפלטה כדי לחמם לו מאכלים וכדומה, מותה או שהוא זקוק לאור כדי לדעת איפה התרופות שלו. כל דבר שחולה צריך, אז בכזה מצב מותר לקרוא לגוי ולומר לו שיש כאן חולה, והחולה צריך דבר מסוים שצריך להדגיש לו. להדגיש לגוי שאני רוצה מחם עבור החולה, אני צריך אור עבור החולה. למה להדגיש לו? כדי שאז זה נקרא שהוא עשה את המלאכה עבור החולה, וכיוון שעשה עבור החולה, מותר גם לבריא ליהנות. אבל אם אני לא אדגיש לו, אז הוא עושה את המלאכה עבור כולם. אם הוא עושה את המלאכה עבור כולם, אז יוצא שיהיה לבריאים אסור ליהנות, כמו שכתוב בסימן רשעין ו' סעיף A, במשנה ברורה, בסעיף קטן המתת, שאם הוא עשה עבור הגדולים והקטנים, הבריאים והחולים, כמו בשיר חפי סעיף ו', יהיה אסור ליהנות, אז לכן צריך להדגיש לו שזה עבור החולה, וצריך להדגיש לו גם מה צריכים עבור החולה, כדי שיתר הדברים יחשב פסיקרי שבגוי. כי אם לא נדגיש לו, נגיד לו רק יש פה חולה, והוא ידליק עבור החולה, אז הוא ידליק את הכל עבור החולה. אבל זה לא פסיקרי שבגוי. אבל אם אנחנו מדגישים לו, צריך פלטה לחולה, אז כשהוא מרים את המתג, הוא מכוון פלטה לחולה, יתר הדברים זה פסיקרי שבגוי, אז יהיה מותר. אז לכן כל פעם שקוראים לגוי עבור חולה, צריך להדגיש לו א' שזה עבור חולה, וצריך להדגיש לו גם מצריכים עבור החולה, כדי שידע א' שהוא מדליק עבור החולה, וב' שהוא ידע שהוא מדליק דבר מסוים עבור החולה, ויתר הדברים זה פסיקרי ש. כל זה כדי שגם הבריאים יוכלו ליהנות. ואם אין חולה בבית, ויש ילדים קטנים, שהם מפחדים בחושך, או שתינוקות שצריכים בשבילהם מים חמים להכין להם משקה, וכדומה, או שקר להם מאוד בקיץ, באחורף, סליחה, אז גם כן אותו דבר, מותר לומר לגוי שהילדים מפחדים וצריך חושך. מותר לומר לגוי, אני צריך את המחם בשביל הילדים. ואז הוא מדליק את המתג הראשי, וזה פסיקרי שבגוי, וכולם מותרים ליהנות. אבל אם אין ילדים קטנים, אין חולים, ואין ילדים קטנים בבית שמפחדים וצריכים וכו', כולם בריאים וכולם לא מפחדים, וכולם גדולים וכו', אז בכזה מצב, אי אפשר להגיד לגוי סתם להדליק זה דאורייתא, להדליק פלטה זה דאורייתא, להדליק מחם זה דאורייתא. דאורייתא לדגוי אסור, כי אתה מרים את המתג הראשי לדלקים פה דברים של דאורייתא. אז בכזה מצב, אם יש לך נרות שבת שהם עדיין דולקים, או שיש לך אור מבחוץ, אז אתה יכול להגיד לגוי ברמז של סיפור דברים, יש כאן חושך וקשה לי לאכול. ואז, בכיוון שזה רק רמז בסיפור דברים, אז אין בזה איסור אמירה, כמו שמבואר בסימן שין זין, במשנה ברורה בסעיף קטן עין וו, ואין בזה גם בעיה של הנאה, כי זה ריבוי הנאה, כמו שמרן פוסק בסימן רשעין וו סעיף דלת, וממילא גם אין בעיה של מחאה, כמו שכותב החיי האדם, ואז, ברגע שרמסת לגוי בצורה של סיפור דברים, שיש לך חושך ואתה צריך ואיך לך חושב, אתה לא יכול לאכול, אז הוא כשירים את המתג הראשי, הוא התכוון בשביל האור, ואם אין לי יתר הדברים, זה פסיקרישה, וזה מותר. אבל יהיה מותר ליהנות מהאור, רק כל זמן שיש אור מבחוץ, או שהנרות דולקות. ברגע שהנרות קבעו שאין אור מבחוץ, אז יהיה אסור ליהנות מהאור הזה, שעליו רמזת. לא על דברים אחרים מותר, על האור הזה שעליו רמזת, זה אסור. אז זה, אם יש חולה, או אם יש קטנים, או אם יש ריבוי הנאה, אם אין את הדברים הללו, ויש לנו למשל קור גדול בחורף, או חום גדול בקיץ, אפשר להגיד לו שידליק את המזגן, וזו אמירה לגבי דרבנן, כי מזגן זה לדעת רבה פוסקים דרב, הרבה פוסקים דרבנן, ועם מנק שומרים את המתק הראשי והכל נדלק, עוד פעם זה פסיק רשי בגוי. יש עוד אפשרות להשתמש עם שעון שבת, שכוון את השעון שבת, טוב, זה בעצם מתק ראשי, בדרך כלל זה לא שייך, כן? כשאין שום אפשרות, לא חולים ולא קטנים ולא ריבוי הנאה ולא מזגן וכו'. בדוח הגדול מאוד, אז מקילים להגיד לגוי שיערים את זה בשינוי. נסמוך על הפוסקים ששבות דשבות, שנגיד לגוי לעשות מלאכה בשינוי, זה גם נקרא שבות דשבות. כך מרן הרב עובדיה פוסק בחזון עובדיה, וכך הרב שלמה זלמן אויערבך מסתפק. ברור?
כן, ברור מאוד.
לגבי הקטע האחרון, כאילו, שגוי עושה את זה שינוי, זה גדר של שבות דשבות, וזה גדר של דרבנן. ברגע שאני אומר לגוי לעשות בשינוי, אז לפי המקילים זה נקרא שבות דשבות. כי האמירה לגוי זה דרבנן, ואני אומר לו לעשות מלאכה דרבנן, שזה שינוי, להרים את המתג הראשי במרפק. אז יש פסקים שאומרים, אין כזה דבר להגיד לגוי בשינוי, כך שתראה את מרן הרב אלישיב. בחזון עובדיה הוא פוסק להקל, והפשטות היא כמו החזון עובדיה, כי ככה כתוב במשנה ברורה, בסימן שין מם סיף קטן ג' וגם בסימן תף קוף פי וו בשער הציון קוף חף, וכך גם יש ראייה מהרמה בסימן תף קוף וו סיף ב'. נכון, זה מחלוק את הפוסקים, אבל למעשה יש הרבה ראיות להתיר את הדבר הזה. אז לכן, בתור פתרון סופי, אפשר להקן, אפשר להקן בזה. בתור, בצורך גדול כמובן, לא סתם. רק כל מה שדיברנו זה רק צורך גדול, כן? טוב. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
כן, רציתי לשאול, אם עשיתי אירועים מכלי ראשון בערב שבת, על קוסקוס, למשל, או אני לא יודע, על כל מיני דברים שפעמים עושים עליהם, כמו נגיד קוסקוס שבדרך כלל מרים עליו בכלי ראשון, ואחר כך שמתי אותו, אחר כך עכשיו בשבת אני רוצה לשים אותו על אש, על פלטה או על נגיד עם כלי הפוך. יהיה מותר, או שבגלל שזה רק אירועים מכלי ראשון, אז יהיה אסור לי לשים את זה על פלטה.
בגלל שרק עירית על זה מכלי ראשון, אז זה אומר שהבישול שלו הוא לא בישול גמור. ברגע שאתה בשבת רוצה לחמם אותו על הפלטה, אז אתה עושה לו בישול גמור של כלי ראשון. כל מה שמבואה בסימה שינו את חציב ד' שדבר יבש שהתבשל קודם השבת מותר לבשל אותו בשבת, זה רק באופן שזה אותו רמה של בישול. אבל אם הבישול של יום שישי הוא רמת בישול פחות מהבישול של שבת, הרי שהדבר הזה אסור. ולכן הפוסקים כותבים שאם שריתי דבר בכלי שני ביום שישי קודם השבת, אסור לי לשרות אותו בשבת בכלי ראשון, כמו שהמשתה ברורה הרגישה, בסוף קטן המדלף, כן?
אבל זה יכול להיות שכל מה שהפוסקים אומרים, נגיד, על אירועים מכלי ראשון, וזה דברים שהם לא הדרך שלהם ככה, הדרך שלהם בעיקרון לבשל אותם, אז רק יראי איתנו, אז זה לא מועיל. או תה למשל, שזה נראה שגם המשנה ברורה עצמו מסתפק, כאילו, או אם זה כלי הבישול ודאי, אם זה דאורייתא ודאי, אם בן אדם שמערים מכלי ראשון זה נקרא דאורייתא או לא. ולא נראה שהוא בטוח שזה נקרא כלי הבישול. אז רב דברים כאלו הוא אומר שאם נגיד הראת מכלי ראשון בערב שבת, אז אסור לך לבשר אותו, למשל, לשים אותו בתוך התנור בשבת. אבל נגיד קוסקוס למשל, שזה הגמר בישול שלו, ככה עושים את זה ביום יום. כאילו ככה מבשלים את זה, זה כמו שאתה עושה אורז על הפלטה, על האש בערב שבת. קוסקוס מכינים מירוי מכלי ראשון.
קוסקוס מכינים מירוי מכלי ראשון, אבל זה עדיין לא רמה של בישול מוחלטת.
זה הרמה של הבישול, לא מבשלים את זה אחרת.
אתה צודק.
זה רוב, כאילו, פעמים שמים את זה רק במרק, לסתם, כאילו, נוח אולי לבשל את זה, אבל בכללי זה הגמר בישול שלו.
אתה צודק. אבל עדיין יש לנו פה חשש, שמה יש פה איזה 10% שזה עוד לא נגמר הבישול שלו.
אה,
אבל כן, אבל אפשר לצרף פה את זה שכבר בישלו את זה פעם אחת במפעל. הרי אם לא מבשלים את זה אף פעם, היירו מכלי ראשון לא מבשל את זה. אפשר לצרף שכבר בישלו את זה פעם אחת במפעל, וממילא היירו מכלי ראשון הוא מעורר את הבישול שבישלו במפעל. בצירוף הסברה שאמרת, שסברה גדולה מה שאמרת, שכך דרך בישולו וזה הצורת בישול שלו, וזה הופך אותו להיות ראוי לאכילה. בצירוף זה, אפשר, בצירוף מה שאמרת, בצירוף זה שבמפעל כבר בישלו אותו, ורק העירו מכלי ראשון, הוא מעורר לו את הבישול הקודם, אז מי שמקל בדבר הזה, יש לו בהחלט על מה שיסמוך.
ולגבי התבלינים ששמים שם, וזה לא שייך לצרף את ה... שבישלו את זה במפעל. היה שמים נגיד הפקת מרק, או משהו כזה.
מתי שמים תבלינים? איפה?
כשאתה מערה מכלי ראשון, למשל מערב שבת, אתה שם קצת מלח, שם, לא יודע, כל מיני הפקת מרק וכאלה.
טוב, זה בהחלט צריך להיזהר. מהחלק הזה אין לנו את הסברה השנייה שאמרנו, אז בצד זה צריך להיזהר, כן, בהחלט.
תודה רבה, יישר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
יישר כוח על התוכנית קודם כל.
תודה.
רציתי לשאול בנוגע למכונת קפה, ונוגע לטבילת כלים. צריך להטביל, לא צריך.
מכונת קפה יש בה שתי מעלות. מעלה אחת שהיא מחוברת לחשמל, ויש אומרים שמה שמחובר לחשמל זה כמו מחובר לקרקע. ומעלה שנייה שיש בה שאין דרך להזיז אותה עם הכל למקום. היא נמצאת במקום אחד ומשתמשים בה שם כל הזמן. זה לא כמו קומקום חשמלי שמזיזים אותו במקום למקום. לכן, מי שמקל שלא להדביל אותה ולא להקנות לגוי, יש לו בהחלט על מה שיסמוך. מי שרוצה להחמיר בדבר, אי אפשר להדביל למכונת קפה, אז או שייתן אותה לאומן יהודי שיפרק ויחבר, פירוק כזה שרק אומן יכול להחזיר וזה נקרא גם רומד יהודי, או שיקנה את זה לגוי. אבל זה חומרה. מעיקר הדין, משתי הסיבות שהזכרנו, לא צריך להדביל.
אם אני נותן לאומן יהודי, אני צריך כאילו לדעת מה הוא עושה, שבאמת...
לא, אתה לא צריך לדעת מה עושה, אתה רק צריך להגיד לו שיעשה כזה פירוק שרק אומן יודע להרכיב, לא כל אדם פשוט.
הבנתי, אוקיי. ובגדול זה הכלל בנוגע לכל כלים חשמליים, הדרך להזיז אותם במקומם או לא?
כל כלי חשמלי הדרך להזיז אותו, טוסטר, קומקום וכו'. דברים שאין דרך להזיז אותם.
תנור, אנחנו לא מדבילים.
תנור ודאי שלא מדבילים, אבל את התבניות צריך להדביל, כי האוכל לא נוגע בתנור, נוגע בתבניות. לא, אין לנו שאלה על בתנור, כי האוכל בתבניות, התבניות צריך להדביל. אנחנו מדברים עכשיו על דברים...
לדוגמה, אני... כן.
מדברים על דברים כמו שאמרת, מכונת קפה, שזה האוכל נוגע במכונה, והמכונה היא קבועה במקומה. לא מזיזים אותה עם הכל למקום. זה לא צריך להדביל, מעיקר הדין.
בטוסטר, לדוגמה, אם אני יודע שאני תמיד משתמש עם נייר אפייה, אני לא צריך להדביל אותו?
לא, בוודאי שצריך להדביל. כי נייר אפייה זה לא אומר שאתה לא משתמש בטוסטר. זה רק משהו שהוא חוצץ חציצה קלה, ודאי שצריך להדביל. יש כל הטוסטרים שהמגשים נשלפים, אז אפשר רק לשלוף את המגשים ולהדביל, לא צריך את כל הטוסטר.
יפה,
אני
בסדר גמור, תודה רבה, יש
לך. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
אני רוצה לשאול לגבי דין של קידוש במקום סעודה, באופן שהוא רואה ממקום הסעודה את מקום הקידוש. איזה מקום של הקידוש צריך לראות? את המקום של הקידוש עצמו, את הדלת עמוד שלו, את החדר שבו היה הקידוש?
את החדר, את החדר. כל
מספיק לראות אפילו.
כן, כל מקום שצריך לראות את המקום הראשון, בין לגבי קידוש, בין לגבי שינוי מקום, לא צריך לראות את המקום שהוא ישב, אלא את החלל של החדר ששם הוא ישב.
בגלל שקיימלן שמפינה לפינה לא צריך לקדש?
לא, לא קשור לזה. ברגע שאתה רואה את המקום... אז זה נראה שאתה רואה, ברגע שאתה רואה את המקום, אז זה נראה שאתה רואה את המקום ששם קידשת או שם אכלת, זה נראה שאתה רואה את המקום שישבת. ככה מבואר במשלב בורא בסימן קופה עם ח' בסעיף ב' וככה הוא הדין בקידוש. כן, זה מתחבר, כן, זה מתחבר עם מה שאמרת, שמפינה לפינה זה לא שינוי מקום, זה אותו חדר, כן, זה מתחבר עם מה שאמרת.
הבנתי, ועכשיו באופן שהוא עובר לחדר אחר וחוזר, שהמשנה ברורה להתחיל המחמיר בזה בדיעבד מקל בזה.
בין הקידוש, בין הקידוש לסעודה.
בין הקידוש לסעודה, כן.
אז אם הוא רק הלך לחדר אחר, אז אפשר להתחיל להקל, כיוון שזה לא בית אחר, זה רק חדר אחר. אבל אם הוא הלך, הוא יצא מחוץ לבית וחזר, זה יותר חמור, כן.
מחדר לחדר זה גם בעיה, לפי הפוסקים. חדר לחדר זה לא בעיה, כשהוא הולך וחוזר, לפי פוסקים, שהמשנה ברורה חושש להם לכתחילה.
יש פה שתי סיבות להקל. סיבה אחת, שהוא הייתה דעתו לכך מתחילה. וסיבה שנייה, שכיוון שהוא חוזר לאותו חדר, זה לא נקרא שינוי מקום. וסיבה שלישית, שיש שם אנשים באותו חדר הראשון. אז לכן לא צריך להכין.
דעתו לכך זה יועיד לכתחילה?
ברגע שזה דעתו, אם יש שם אנשים, אם יש שם אנשים בחדר הראשון, בחדר הראשון, נגיד הוא עכשיו קידש בסלון, והוא רוצה ללכת לטול עדיין במטבח, כן? אז אם יש אנשים עדיין בסלון, פשוט שזה מתחילה. גם אם אין אנשים בסלון, אם הייתה דעתו לוקח מתחילה, הוא אומר, אני מקדש בסלון, נוטל עדיין במטבח, עוזר לסלון, גם אפשר להקל לכתחילה. למה? א', כי זה דעתו, ויש אומרים שדעתו לכתחילה מועיל מחדר לחדר, כמו שכתוב ברשן ג' סעיף א', וב', שלעבור בין הקידוש לסעודה לחדר אחר ולחזור אותו מקום, אז המשנה ברורה ברשן ב' מביא בכלל מחלוקת אם הדבר הזה אסור או מותר, ברשן ג' סליחה, בסעיף קטן י' א', י' ב'. אז לכן בצירוף שתיים זה לכתחילה, ברור? ברוך תהיה, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, שאלתי כזו.
כן.
בעצם בליל שבת, יש לי סיר של דגים, סיר של חמין למחרת, ופתחתי את אחד הסירים והסתבר שזה החמין של החמין, ועכשיו לכאורה אסור לי להכניס חזרה לחסות אותו. אז חשבתי...
רגע, תעצור שנייה. אתה פתחת בטעות את הסיר של החמין, ומה הבעיה לסגור אותו עוד פעם? כי מה?
כי ככל הנראה זה לא בושה לכל צורקו.
למה לא בושה? למה אתה חושב שזה לא בושה לכל צורקו?
ככה נראה לי שככה נראה לי. אני לא יודע, אני לא מבין בבישול, אבל אני לא יודע כמה בישלו את זה לפני, אז אני לא יודע...
כן, אבל בדרך כלל, רוב עם ישראל מבשלים את החמין לפני כן, והוא ראוי לאכילה, רק בלילה הוא נהיה מצטמק ויפה לו. זאת אומרת, זה שבבוקר הוא יותר טעים מהלילה, הוא פשוט מצטמק. אבל אם באמת הוא ראוי לאכילה לכתחילה, מה הבעיה? אלא אם כן יש לך שם מעצמות של עוף. אם יש לך שם מעצמות של עוף, אז זה באמת אסור לסגור, כי זה מזרז את הבישול של העצמות, כי הן לא מבושלות בתחילת הלילה. אבל אם אין לך שם עצמות של אוף, ובישלו את זה לפני כן כמה שעות טובות באש, אז זה מבושל כל צורכו. אבל בוא נגיד שאתה מדבר באופן שאתה באמת מסופק, ולא יודע אם זה מבושל כל צורכו.
אז כן. אני, כן, אז אני בדעתי היה שזה לא מבושל כל צורכו, אז אמרתי, האם אפשר להקל, לכסות את המכסה, אם אני שם שני אנשים, וגם בעצם זה שאני אולי זה בן דרוסאי, אולי אני גם לא יודע, אולי אני חושב שתי ספקות, ואמרתי גם אולי זה דומה לרב עובדיה שהתיר את הגרמה, אני אגיד שגרמה אסור מדרבנן, שהתיר...
לא, אבל פה זה לא גרמה, פה זה לא גרמה. אין גרמה בבישול, כי זה הצורת בישול, אז גרמה תורית, זה צורת בישול.
לא, אמרתי, כמו שהוא התיר שם, כאילו, אולי נגיד, אם נגיד גרמה זה דרבנן, אז הוא התיר דרבנן מחלוק את הרמב״ם, לך שהתתנן. גם פה לכאורה יש פה מחלוקת בן דרוסאי ויצור ברבנן, כאילו זה שניים שעשהו, אז חשבתי מה היה הדין בזה.
אז ככה, מצד הספק, אז אי אפשר לצרף את זה לספק, כי ספק בחסרון הודיעה זה לא נקרא ספק. כי אתה פשוט אמור לשאול ולברר, חמין שהיה על האש כך וכך שעות, הוא מתבשל כל צורכו, לא התבשל כל צורכו. זה שיש לך ספק, זה ספק בחסרון הודיעה, זה לא נקרא ספק. וזה מפורש בבית יוסף, ביורדה בקוף צדיק, וגם ביורלכה ברסמך א' סעיף א'. זה לגבי החלק הזה. לגבי החלק השני, אז בוא נצא מתוך נקודת הנחה שהתבשיל שלך כעת מבושל 80%. 80%, אז יש לנו פה ספק דאורייתא. השולחן ערוך החמיר בשין י"ח סעיף ד'. אז לכן לא נוכל להקל ששתיים ביחד יעשו את הפעולה הזאת.
אבל אם זה שתיים, זה ספק דאורייתא רבנן.
כן, אבל כל מה שהמרן הרב עובדיה הקל זה רק בגרמה. בגרמה, שכל המושג של גרמה בדאורייתא הוא שנוי במחלוקת, ויש אומרים שזה מוטל לכתחילה, אז בזה אומר שבגרמה, בשיטת הרמב"ם אפשר לסבור, בגרמה אנחנו נסתנן. אבל לא בדברים אחרים.
רגע, אנחנו לא יכולים להגיד שמה שפסק מרן, להחמיר אחר בן דרוסאי דווקא בדאורייתא, אבל אם זה מחלוקת דרבנן, אז אפשר להכיר את זה, שאין בישול אחר בן דרוסאי, כי סוף סוף זה רבנן עכשיו.
אפילו באמירה לגוי, אפילו באמירה לגוי, המשנה ברורה מחמיר. להגיד לגוי, לחמם דבר שהוא מבושל 80%. באמירה לגוי, נחלקו הפוסקים. חזון עובדיה מקל, המשנה ברורה מחמיר, בשינוי חצף קטן כ"ז. קל וחומר בציור שלך. אי אפשר להקל בזה.
אוקיי, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לכם הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול את הרב, חבר שלי אמר שהוא שמע את הרב לגבי אדם שנוסע לצפון, והוא יש לו דין שהולך בדרכים.
כן.
והוא עכשיו בירך על שתייה בתוך האוטו, ובדרך הוא מחליט שהוא עוצר עכשיו פתאום בתחנת דלק, בא לו פתאום איזה משהו, קונה משהו, והוא חוזר, הוא לא צריך לברך.
למה?
כי יש לו דין שהולך בדרכים.
לא. עד הקונה זה היה נכון. הולכי דרכים זה כל זמן שהוא בדרך, יוצא, נכנס, נכנס, יוצא, זה הולכי דרכים. אם הוא קנה משהו חדש, נגיד הוא בירך על בקבוק שתייה שהקונה מדברו בנסיעה, ועכשיו אחרי חצי שנה הוא החליט לעצור באיזה קיוסק, כמובן שלא פותח בשבת,
והחליט
לקנות שם שעות שתייה עוד ארטיק, אם מראש הייתה דעתו לכך, או שהוא רגיל בכך, אז לא צריך לחזור לברך. אבל אם לא הייתה דעתו לכך, והוא לא רגיל, הוא צריך לחזור לברך. למה? מכיוון שיש פה דין של נמלח. צריך לברך על זה.
וגם באופן שאני אומר, שאוטו, אם אני דן את זה ככה, כרשות, היא נחשבת כרשות האוטו, נפקא מינה שאם אדם סתם עכשיו לא הולך בדרכים. בירך באוטו, הלך שנייה להביא את הילדה מהגן וחזר. אני נחשב שזה עובר גם לפי מרן, עבר מרשות לרשות, וגם נוסיף עוד שעכשיו דרך כיפת השמיים.
לא, אין כיפת השמיים. הולכי דרכים אין כיפת השמיים.
לא, אם אני הולך עכשיו להביא את הילדה מהגן, זה נקרא גם הולך בדרכים?
בוודאי. אתה עכשיו עושה סיבוב, זה לא הולכי דרכים, זה לא רק שנוסעים לצפון לטיול. אתה עכשיו יוצא בבית, הולך להביא את הילדה מהגן, לסופר, הולך בחוזר, אתה כל הזמן בדרך. זה נקרא הולכי דרכים. תסתכל בסימן קופה הנחית, בהליכות ברכות, הערכנו בזה מאוד. אבל זה המסקנה.
אוקיי, ועוד הערה ששאלתי את הרב לגבי המנצ'ס, ריינתי בדבר, ראיתי ברב שכתב עוד פעם.
טוב, אבל אנחנו לא נוכל להרחיב בזה עכשיו, בפרט זה שתי שאלות, כי אחר כך זה עושה איפה ואיפה בין המאזינים. השבוע הבא בשמחה, בסדר או ביום שני?
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין הבא.
ערב טוב.
ערב מצוין.
יש לי שתי עיסות ביחד שיעורן חלה. וההבדל בין האחת לשנייה שיש בה יותר סוכר מחברתה. האם אפשר לצרף אותן לחלה?
השאלה אם אתה מקפיד על החיבור שלהם או לא מקפיד. אם זה מתוק וזה מלוח. אם זה מתוק וזה מלוח, מקפידים. אם זה מתוק יותר, מתוק פחות, בדרך כלל לא מקפידים. אם אתה לא מקפיד על החיבור של שתי היסוד, זה מצטרף. אם אתה מקפיד, לא מצטרף.
זו בזו לא אכפת לי, אם זו השאלה.
לא, זה לא רק שתיגן הזו בזו, שיתערבו זו בזו.
שיתערבו אני מקפיד.
מקפיד, אז זה לא מצטרף.
ישר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין. נזכיחים שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047. תושבי חוץ לארץ 0799-713-155. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
הרב, רציתי לשאול לגבי אדם שנשאר בשבת בוקר אחרי התפילה ללמוד, והוא מוריד את הטלית. עכשיו, הוא לומד יותר מחצי שעה לצורך העניין, ושהוא מחזיר, כאילו, הוא צריך לברך עוד הפעם או לא, כי הוא לא לובש לשם מצווה, הוא לובש רק כדי להחזיר אותה הביתה.
שיכוון לשם מצווה ויברך שוב פעם.
לא עדיף לא לכוון לשם מצווה ולא לברך, כי לצאת מהספק ברכות.
אם הוא לא מכוון לשם מצווה, אז יש שיטות בפוסקים, שלא רק שהוא לא קיים מצווה, אלא זה נחשב שהוא לובש בגד של ארבע כנפות בלי ציצית. ככה ביאור הלכה מביא בסימן סמך, סעיף ד'. אז לכן לא כדאי להיכנס לספק הזה. אדם שלובש תלית בכוונה לא לשם מצווה, אז כביכול הוא לובש לפי השיטה הזאת כמו בגד שארבע כנופות בלי ציצית. לכן שיכוון לשם מצווה ויברך.
הבנתי, תודה רבה
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. עוד שאלה שיש לנו כאן במערכת לגבי יום המחר, שזה צום עשרה בטבת, שכפי שאמרנו צריכים מצד אחד להזדרז בתפילת מלכה וערבית, ומצד שני גם כן לא להקדים יותר מדי תפילת מלכה. והשאלה הנשאלת, האם אדם שנמצא כעת בבית הכנסת ובני ביתו בבית, האישה והבנות, והגיע זמן צאת הכוכבים, שזה השעה בערך 4:55, והם יודעים שעד שעה באה לגמרי בבית הכנסת זה 5:30, האם הם יכולות לעשות קידוש לפני שהבעל מגיע? התשובה היא שבעיקר הדין כן, אבל לא ראוי, לא נכון. קידוש ליל שבת צריכים לעשות כולם ביחד, ולא לעשות את החילוק והפילוג הזה. אבל אם באמת מאוד קשה להם, כן, יכול לעשות קידוש, לאכול מזונות, כזית, ואחר כך לברך על המחיה, ואחר כך להתחבר לסעודה. עד כאן שעה ראשונה, פרסומות חדשות, ואת חוזרים לשעה שנייה.